הנושא שנאמר אותו היום, זה נוגע לי"ד באייר, לפסח שני, היום לפסח שני. פסח שני, הרעיון המרכזי של פסח שני, הייתי אומר, אולי שמעתם את הביטוי הזה, יהודי אסור להתייאש, נכון? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה, שאסור להתייאש. שמעתם? יצא לכם? פסח שני מבטא את הרעיון הזה. כיצד הפסח השני הזה מבטא שאסור להתייאש? אתמול הביא לי אחד התלמידים, הביא לי כאן דברים שכתב רב נחמן מברסלב, או בעצם רב נתן. רב נתן, אם אני טועה, הוא היה תלמיד של רב נחמן מברסלב, הרב נתן. בקשר לעניין הזה של פסח שני, ואיך זה קשור לביטוי הזה שאסור להתייאש. קודם כל, באופן פשוט, יש לנו פסח ראשון. פסח ראשון זה למעלה גדולה מאוד בפסח, שכל עם ישראל מתאחד בירושלים. קורבן פסח היום בירושלים. ובאמת זה היה מעמד לא רק מרשים באופן חיצוני, אלא גם באופן פנימי, היחד הזה, שכולם ביחד, זה התעלות גדולה מאוד. זה היה פסח, קורבן פסח, וכל הפרטים שנוגעים לפסח ראשון. והיו אנשים, פשט בחומש, חומש במדבר, שלא יכלו לבוא לירושלים. אם מסיבה שהיו רחוקים מירושלים, יש כאן מישהו שחי במקרה במודיעין? המשנה שעוסקת בפסח שני, אז אומרת, בסדר, מה נקרא רחוק מירושלים? כשאתה אומר שהיה רחוק מירושלים, למה אתה מתכוון? אז המשנה אומרת, אחד התנאים אומר שם, מי המודיעין? זאת אומרת, אם אתה גר במודיעין, בין מודיעין לירושלים היא כבר לא רחוק. ומסבירים שם למה, זה חצי יום הליכה. אני לא הלכתי את זה, אבל עשינו חשבון כמה קילומטרים זה ממודיעין, או מידיה, מידיה זה הכפר הערבי, שלשמו נקראת גם מודיעין, כל האזור הזה. כמה קילומטרים בערך זה? מי יודע? אתה חי במודיעין, אתה לא יודע כמה ממודיעין לירושלים. כמה דקות בנסיעה? 20, נכון? 20 קילומטר. כמה הולכים בקילומטר?
6.
אה?
6 קילומטר.
כמה? 6, אתה. כי אתה מהיר הליכה.
אבל הליכה רגילה, יש
3, 2, 4. 4 קילומטר, נכון? כמה השעות זה? נניח 4-5 קילומטר לשעה. כמה שעות זה? חצי יום. מעניין איך שהתנאים ידעו את זה. אז הם אומרים, מי שגר רחוק מירושלים ולא יכול לבוא לפסח, לקורבן פסח, נותנים לו עוד צ'אנס, עוד סיכוי. דהיינו פסח שני. או שהוא טמא לו עלינו, והוא לא יכול מסיבה זאת להקריב קורבן פסח. אז אומרים לו, אתה יודע מה? אוקיי, יתנו לך עוד סיכוי, פסח שאל תתייאש. אל תתייאש. אפשר עוד לתקן את הדבר הזה. זה הרעיון של פסח שני. אני רוצה לצטט כאן מה שאומר רב נתן, כן, בעניין הזה של פסח שני, לגבי הנושא של לא להתייאש. כתוב ככה, ודין פסח שני זה בחינת הבושה ושפיכות דמים שצריכים לסבול כדי לקשור נקודה תחתונה בנקודה העליונה. אני לא מבין בנקודות האלה, אבל אני מבין שנקודה תחתונה באופן כללי, שהוא אדם בדאון. מישהו היה כאן בדאון פעם? מה זה דאון? למטה. דאון. האדם, איך אומרים, שבע יפול צדיק. וכמה, אז כל אדם יש לו את הנקודה התחתונה, המציאות התחתונה, ואיך הוא יכול להתחבר לדבר נשגב ונעלה, איך מחברים את שני הדברים האלה, למרות שזה דבר והיפוכו. כל אלו האנשים שהיו תמיעים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח, שבאו לשאול למה ניגרע, למה אנחנו לא יכולים לעשות מה שכולם עושים, אלה, אומרים חז"ל, שאלו כעוגן. זאת שאלה טובה. למה ניגרע? למה לא חיכינו יחד עם כלל ישראל? אנחנו רוצים להתחבר לכלל ישראל. ותקנו בזה הרבה מאוד, כי נתגלגל זכות על ידם, כמו שרש"י אומר, ונתגלגלה על ידי זה למשה דין פסח שני. ונתפסה פרשה חדשה בתורה בזכות השאלה שלהם, למה ניגרע? טוב, מה ניגרע? למה שלא יהיה לנו טוב? אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים. מי מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? אף אחד. למה שיהיה לנו רע? הם צודקים או לא? הם צודקים. משה רבינו אומר, שאלה טובה. אני אלך לשאול את אלוקים, אומרים, טוב, ניתן לכם מועד שני. זה כמו אדם שנכשל בבחינה, מה אומרים לו? בסדר, מועד שני, זה פסח שני. זה מועד שני. זה הרעיון, כן. וכאן הוא מרחיב, נתן גם, את העירייה הזאת של, לתת לאדם אפשרות לתקן. לא להיתקע, לא להתייאש, כן. אז זה הרעיון של פסח שני. יש לכם ספרים, אורות התשובה במקרה? אפשר לקבל אורות התשובה? שלכולם יהיו אורות התשובה. לי יש, אבל אחרים אין. לא, אבל יש כאן תלמידים. יש. יש לך אורות התשובה? לא, לי יש אורות התשובה. טוב, בסדר. תפתחו בבקשה בפרק י"ג בדף צדיק וב. דף צדיק וב ואורות התשובה. לפני זה אולי כמה דברי הקדמה. לפעמים האדם, כל מיני סיבות, יש לו מה שנקרא חסמים. חסמים, זאת אומרת, יש לו דברים שמעכבים אותו בחיים. לא נותנים לו להתקדם בחיים. זה טבעו של האדם שיש לו קשיים, ולפעמים הקשיים האלה לא נותנים להם. הרב קורא לזה מיניות, מלשון מנוע. הוא רוצה משהו, אבל הוא מנוע מלהשיג את אותו דבר שהוא רוצה. והרב מתייחס לדרך, איך אתה יכול להתגבר על החסמים שלך בחיים, על הקשיים שלך בחיים. איך אפשר להתגבר? מה יהיה נאמר הטקטיקה האישית והנפשית להתגבר על הקשיים בחיי האדם? זה המאמר, זה קשור למה שלמדנו עכשיו פסח שני. נכשלת פעם אחד, מה? מישהו נכשל פעם כאן? אף אחד. צדיק. אין עומדים על דברי תורה אלא אם כן נכשלים בהם. הכישלונות של החיים זה חלק מהחיים. זה צריך לדעת. וזה לא מקרה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ללמדנו כמה אלוקים אוהב אותו. חיבתו של אברהם אבינו. למה? כי כל ניסיון שהוא עבר והיו לו ניסיונות קשים, הם בנו את אברהם אבינו. הוא התנסה מלשון גם. להתעלות, להתנסות זה, יש לנו ניסויים, להתעלות. כל ניסיון זה, נכון שניסיון הוא קשה, אבל צריך לדעת להתמודד עם הניסיונות של החיים, עם כל הדברים שמתגלגלים לפתחנו, לא בבחירה, לא בחרנו בדברים. זה בא לנו. וככה אלוקים שם אותנו בעולם מורכב, גם עם קשיים. בוא נראה איך הרב מתייחס למיניות האלה. אל ייבהל אדם מפני המיניות שיש לו על התשובה. הוא רוצה לעשות תשובה, הוא לא יכול. ואפילו אם התשובה קשה לו, אל להיבהל מזה. מפני דברים שבין אדם לחברו גם כן לא ייבהל. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. בדרך כלל הקשיים ביחסי אנוש הם לא ברחוב. ברחוב אף אחד לא מכיר אותך ואתה לא מכיר את אף אחד. איפה עיקר הקשיים בחיים ביחסי אנוש? במשפחה. במשפחה. הורים, ילדים, אחים, אישה. יכול לקרות דבר כזה. ולפעמים המשקעים שהאדם עובר בחיים הם לא קלים. הם לא קלים. וכתוצאה מזה הוא מתייאש. הוא מתייאש בלתקן את יחסי האנוש. הוא אומר, זה לא משימה בלתי אפשרית. זה, כלומר, ילדים ההורים, ההורים הילדים. הרמב״ם, כשהוא, בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על זה, הוא אומר שיש מניעים, אדם שמונע מאדם. דוגמה, אם האדם גורם נזק לאחר, פוגע באחר או משהו כזה. נניח, הורים, לפעמים לא כל ההורים הם מתוקים כמו דוב ביגון, מדבש, כל היום אני מלטף את הנכדים שלי. יש כאלה הורים קשוחים, אני לא יודע אם אתם מכירים דבר כזה. קשוחים ממש. וכתוצאה מזה, הילדים נפגעים. ילד שגדל בבית שיש שם, איך אומרים, כל הזמן הערות, כל הזמן קשיים, כשהוא גדל, זה ניכר עליו, נכון? ותארו לעצמכם שההורים האלה הגיעו בבגרותם למסקנה שהם פגעו בילדים שלהם. בגלל הטעויות שהם עשו בחינוך של הילדים, עשו טעויות. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות. עכשיו, ההורים האלה שהם טעו בגישה שלהם, הבלתי חינוכית, נאמר, אל הילדים שלהם, הם עכשיו אומרים, רגע, הנזק כבר נעשה. הנזק כבר נעשה. לפעמים הילדים מסתבכים בכל מיני דברים כתוצאה מיחסים מקולקלים בין ההורים ובין הילדים. זה יכול להסתבך במצבי רוח, במשברים כאלה, או אפילו לא עלינו, בהידרדרות מוסרית, דברים מהסוג הזה. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל אתכם.
יכול.
אתם מסכימים שיכול לקרות דבר כזה? עכשיו, ההורים האלה רוצים לעשות תשובה. אבל הנזק כבר נעשה. איך הם יעשו תשובה? מה ההורים עושים? אנחנו התייאשנו מעצמנו. כי אנחנו לא יכולים לתקן. לדוגמה. או לא עלינו, הייתה תאונת דרכים. מישהו נפצע או נהרג, לא עלינו, כן. והדברים האלה, אדם שגרם לתאונת דרכים, יכול להיות לו רגשי אשמה כבדים מאוד. הוא אומר, מה אני יכול לעשות תשובה? מה יש לתקן כאן? הכל כבר נעשה. ואז האדם הזה יכול, לא עלינו, לחיות ברגשות אשמה כבדים כל החיים. ומלווה אותו כל הזמן, הוא פגע במישהו, וזה מלווה אותו, כל הרגשות אשמה האלה מלווים אותו כל הזמן. זה נקרא מנוע מתשובה. בלשון מודרני, מתייאש. קודם כל, מתייאש ממי? מתייאש ממי? מעצמו. הוא לא נותן לעצמו צ'אנס, פסח שני. הוא לא נותן לעצמו הזדמנות. הוא אומר, אין סיכוי, זה לא ילך. אין סיכוי. איך מתמודדים עם מציאות כזאת שאדם תקוע ככה בכל מיני דברים בחיים והוא לא יכול להתחדש ול... על זה כותב כאן הרב. בואו נראה את הדברים. אל יבהל אדם מפני המיניות שיש לו על התשובה. אפילו אם התשובה קשה לו. מפני דברים שבין האדם לחברו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו בתשובה, כמו שאמרנו שלפעמים הנזקים הם בלתי הפיכים שיגרמו לאחר. ומתוך איזה רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו לבין חבריו. המשקעים כל כך גדולים שהוא לא, כבר לא יכול לתקן את המציאות. אדם כזה נמצא מבחינה נפשית בייאוש, מתייאש מהיכולת שלו לתקן את הדברים. בכל זאת איך הוא יתקן את הדבר? בכל זאת צריך לעשות תיקון או תשובה, נאמר. איך עושים תשובה במצבים מורכבים כאלה? מצבים שהדברים נראים קשים ביותר. מלמד אותנו כאן הרב טקטיקה, שיטה, דרך, איך לתקן את הדברים. בואו נראה. לכם, זה מעניין אתכם או לא? מי זה מעניין כאן? אותך זה גם מעניין. טוב. למה אני שואל אם מעניין? כי אם זה לא מעניין, לא נורא. אבל אם זה מעניין, זה בסדר. מהי הטקטיקה? מה השיטה להתגבר על החסמים האלה? על הקשיים האלה? שלפעמים נראים בלתי הפיכים, בלתי ניתנים לתיקון. אומר כאן הרב, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין נקראת ערכה של התשובה. אל תגיד לעצמך, זה לא יעזור. אני רוצה, אני לא יכול. משימה בלתי אפשרי. לא, אתה, למרות שכרגע זה בלתי אפשרי, זה נכון. אבל לרגע אל תרפה מהמחשבה שהדברים האלה הם כן אפשריים. אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין את תקרת ערכה של התשובה. לתשובה יש כוח אדיר אפילו לתקן דברים רטרואקטיביים. מה זאת אומרת רטרואקטיביים? את כל העבר. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אם האדם פשע כל החיים שלו, וביום האחרון, ברגעים האחרונים, הוא עשה תשובה, נמחה לו על הכל. הוא מביא את הגמרא מסכת קידושין בעניין הזה. ואם אדם היה צדיק כל החיים, ותוהה על הראשונות, זאת אומרת, הוא בימים האחרונים שלו אומר, אני מתחרט שהלכתי בדרכי האלוקים, אני מתחרט על זה, למה יש לי צרות? לפעמים אדם מאוד חולה, מאוד מתייסר מכל הדברים כאלה, אז הוא יכול להגיד בליבו, מה עולה לי כל הדברים הטובים שעשיתי בחיים? תראה איך כמה לא טוב לי כאן, יכול לקרוא דבר כזה? אירורים מהסוג הזה. אז כל החיים שלו מתהפכים לא לטובה, אני נקרא בתוהה על הראשונות. וההפך, ברגע שהוא אדם עושה תשובה אפילו ברגע אחרון. יש שאלה, שאני מקווה שאני לא טועה, שבשעתו היה הרב גורן, היה הרב הראשי בישראל, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, והיה איזה מישהו שהוא התאבד. התאבד, לא עלינו. והוא השאיר אפילו מכתב, כל זה. לא רוצה להיכנס לפרטים. אז באו לרב גורן, שאלו, הרי מי שמתאבד, לא עלינו, קוברים אותו בצד בית הקברות, לא בגלל שזה מעשה שלא יעשה, אסור להתאבד, חס ושלום. אז שאלו את הרב גורן, מה לעשות עם האדם? האדם הזה היה מפורסם, והיה אדם ידוע וכל זה. הוא חקר את זה, חפר בהלכה, והגיע למסקנה שהוא בסדר גמור. למה? הוא נימק את זה. כמו הרמב״ם, אפילו ברגע האחרון של חייו, הוא עשה תשובה, ומי ידע, באותו רגע אף אחד לא היה איתו. אז מתכפר לו על הכל, הדבר. מה? אחרי?
התאבדות, מעשה התאבדות, היה אחרי הרגע, המעשה השני, היה אחרי הרגע.
אחרי, לא שמעתי.
אחרי התשובה.
לא, הוא אומר, ברגע שאדם מתאבד, אותו אדם, הוא אמר, יכול להיות שהוא עשה את זה על רקע של משהו. יכול להיות שברגע האחרון, לא היה שם עד, שיד, אבל למד זכות על האדם. יכול להיות שברגע האחרון הוא כן עשה תשובה. הוא היה כאן, וסיפרתי פעם, היה כאן, יהודי יקר שהוא נפטר, זיכרונו לברכה, אביו, זיכרונו לברכה, היה קומוניסט, אביו של זה שהיינו בידידות גדולה, והאבא היה כל החיים, הטיף לו לבן הזה, הוא היה אדם גדול, הטיף לו לכפור בתורה ובאלוקים וכל הדברים האלה. אז הוא סיפר לי, האדם הזה, כשלפני שהאבא נפטר, אז האבא בא, קרא אליו, בני, נכון שכל החיים אמרתי לך מה שאמרתי, אבל יש לי בקשה אליך. אני אל סף, גומר את החיים, כמו שאומרים, תגיד עליי קדיש. הוא בעל תשובה או לא? הוא בעל תשובה או לא? הכל התהפך לטובה. לפי הרמב״ם, ולפי חז"ל, מסכת קידושין, הכל התהפך לטובה. זה כוחה של תשובה. זה מה שהרב אומר כאן, שהאדם לא ירפה, ויאמין בכוחה של תשובה, שהתשובה הופכת את הכל, שהאדם עושה כל הלא טוב, מתהפך לטובה. תשאלו אותי איך זה נעשה? לא יודע. אבל זה נעשה. למשל, למה הדבר דומה לאדם שקורא ספר מתח? והרפתקאות ועניינים וכל זה. אבל מה, יש מה שנקרא סיום מוצלח של כל הסיפורים האלה. קוראים לזה באנגלית happy end. אתה יודע מה זה happy end? אז יוצא שכל ההרפתקאות שהוא עבר וכל הדברים האלה, אם יש סיום מוצלח, אז הכל היה לטובה. כל התחנות, כל מה שהוא עבר, הכל לטובה. אז הסיום המוצלח הופך את כל הספר. לכן יש גם כאלה שקוראים ספרים, אין להם סבלנות. מה הם עושים? פותחים את הסוף לראות מה קרה לגיבור. סליחה שאני אומר, כל אחד הוא, כל אחד מאיתנו הוא ספר... הוא סיפור, סיפורים של עליות וירידות וקשיים וסיבוכים ועניינים וכל דברים. אבל אני בדקתי בספר החיים של כל אחד, יש לי כזה מחשב שאני בודק את הספרים של כל אחד, ואני רואה בסוף סיום טוב. שאלו אותי איך אני יודע, מה אכפת לכם? עצם העובדה שאתה יודע שהסיום הוא טוב, אתה כבר... הכל התהפך לטובה. למרות שעברנו בה... זה כמו שאדם נוסע ברכבת, והוא עובר מתחנה לתחנה, ויש תחנות קשות, ויש תחנות כאלה, ויש תחנות כאלה, כל החיים זה מסע אחד ארוך. בסוף הוא מגיע לאן? לאן שהוא רוצה להגיע. הוא מגיע לאן שהוא רוצה להגיע, אז כל התחנות היו חלק מהתוכנית. הוא לא יכול לדלג על שום תחנה. למרות שבאותו רגע זה לא נראה כל כך טוב. אבל כשהוא רואה את המבט בכללותו, הוא רואה שהכל היה לטובה. זה התשובה. התשובה זה להשיב את הכל, את כל הקשיים וכל המערכות וכל מה שעוברים, יחסינו כל הדברים האלה, ולראות את התכלית החיובית שבתוך כל הדבר הזה. קוראים לבן אדם כזה, אולי שמעתם מילה משונה כזאת, קוראים לו אופטימי. מישהו שמע פעם את המילה אופטימי? חוץ מנפתלי, הוא כל הזמן אופטימי. מישהו שמע פעם את המילה אופטימי כאן? איפה אתה שמעת? זה האדם שהוא לא כזה, איך קוראים לו? פסימי. פסימי. יואש. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנחנו אופטימיים מטבענו, ולא מאמינים שכל מה שאנחנו עוברים לא עובר לטובה. זה התשובה. אתה לא יכול לתקן? בוא נראה איך מתמודדים עם חוסר היכולת הזאת. בוא נראה. אומר כאן שיטה. אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה, ואין ספק שמתוך ההשלמה מכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם יתברך לתקן וכתוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לנצחה. בקיצור, הוא אומר, תתחיל מהדברים הקטנים, הדברים שאפשר לתקן. אל תתחיל מהדברים הקשים. תמיד תתחיל מהיכולת שלך, לא מהבלתי יכולת שלך. אם אתה מתחיל מהדברים שבלתי ניתנים לתיקון, אתה תתייאש, ודאי. למשל, יש כאן מישהו שפעם היה לו מצב רוח לא טוב או משהו כזה? אני, כולכם אופטימיים. אני אגיד לכם את האמת, אל תגלו. כשלי יש מצב רוח לא טוב, זה נורא והיו. ראיתם אותי פעם מצב רוח לא טוב? אתה יודע למה? כל בוקר שאני קם, אני רוצה לחזק את עצמי, להתגבר על הקשיים הטבעיים שיש לי, כל אדם שלי. אני חושב, זה פטנט, אני אומר, אני מוכן למכור לכם את זה אם אתם מוכנים לקנות את זה. אני אומר, בוא נעשה אפילו הדבר הכי קטן בבית. טוב, הנה הבוקר למשל, באתי למטבח, הופ, אני רואה שמהמקרר נפל משהו, מהמקרר. מה עשיתי, אתם חושבים? מה עשיתי? יפה מאוד, אבל לא במקרה. אני הייתי יכול להגיד בליבי, מי שיפיל, הוא ירים, נכון או לא? כן או לא? מי שלכלך, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לנקות, נכון? אבל אני אמרתי לו, אני ירים את הדבר הזה, ירים, אשים את זה במקרר. איך הרגשתי טוב. דבר קטן. דבר קטן. כבר מרגיש טוב. על הבוקר. אז דבר קטן כזה, עוד דבר הזה, אתה כבר מסודר לכל היום. אבל אם אתה קם בכעס בבוקר, ואתה מתחיל, למה זה לא בסדר? מתלונן על זה. הלך לך היום. זה נקרא קם על צד ימין או על צד שמאל. זה מה שהרב אומר. תתקן את מה שאתה יכול. נכון, זה דבר קטן. אבל הדבר הקטן הזה מאיר את נשמתך. עוד דבר קטן, עוד נקודה, עוד דבר, עוד דבר. מצורה כזאת. אתה אוגר כוחות נפש, ואתה יכול להתמודד עם קשיים יותר גדולים. זה כלל גדול דרך אגב בכל דבר. אם אדם מתנפל על משהו לתקן, הוא מתייאש, מרים ידיים. אבל הרמח"ל, בספר דעת תבונות, שהוא מסביר את הרעיון בצורת משל כזה, סיפור כזה, שאם אדם הולך על שביל, ובאמצע השביל מתגלגל סלע ענק, גבוה. השביל הזה מימין תאום, משמאל תאום, ובאמצע פתאום נופל הסלע הזה. רוצה לטפס על זה, הוא לא יכול. הוא רוצה לעקוף את זה, תאום, משמאל, ימין, לא יכול. מה עושים? מה עושים? אומר הרמח"ל. צריך לקחת איזמל קטן ופטיש קטן, להתחיל לסטט. ותהיה סייעתא דשמיא. הבא להתאר, מסייעים בידם. אלוקים יעזור לך. למרות שזה סיטוט קטן. בסוף תראה פתאום, הופ, המשול הזה נעלם. ככה בכל דבר. תתחיל במה שאתה יכול לתקן. קודם כל לגבי העתיד. את כל העבר שהוא מכביד עליך וכל זה, תניח בצד. אני נוהג להגיד לתלמידים שבאים אליי עם כל אחד עם הפקלה שלו, עם החבילות שלו, תנו לי את כל הפקלה שלכם, כל הקשיים שלכם, יש לי מאחורי הכיסא פח אשפה, אני לוקח את כל זה, שם את זה שם, אני מזמין אתכם בעוד 3 שנים לטפל באשפה. עכשיו אין לכם כוחות. אבל שתתגברו, תתחזקו, השם ייתן לכם כוחות. מה שנראה לכם היום משימה בלתי אפשרית, אז זה קושי, זה לא קושי בכלל. זה מה שהרב אומר, זאת היא הטקטיקה. לתקן ככל מה שאתה יכול, השם יעזור ונתקן גם מה שאנחנו לא יכולים במשך הזמן. יש לכם יום טוב, מי שרוצה לשמוע שיעור באנגלית, אני עובר לשפה האנגלית עכשיו.